טוב, שלום וברכה. זה שיעור, אנחנו נדבר היום על לחיות חיי שליחות. חיי שליחות. אנחנו פעם דיברנו על זה שכל מה שקורה בחיי האדם זה תלוי לא במה שקורה, אלא בערכה של אדם של מה שקורה. זאת אומרת, יש מצבים כאלה שהם ממש קיצוניים, הם טובים או רעים באופן אובייקטיבי, אבל גם מצבים קשים או מאוד מסמכים, גם כאלה הם הרבה תלויים בערכה, בקליטה, בהבנה של מה שקורה, ולא מה שקורה. גם בדוגמאות קיצוניות יש דברים כאלה. למשל, יש אי באוקיינוס התיכון, או אטלנטי, לא, אני חושב, כן, באוקיינוס השקט, יש אי שנקרא בלי, אי. אז באוקיינוס, אז באי הזה, כשאדם נפטר בגיל מבוגר, כן? כשאדם נפטר בגיל מבוגר, תודה רבה, אז הם כולם שמחים. ואף אחד לא בוכה, כמובן, אלא שמחים, עושים מזה חגיגות, ועושים תהלוכה של מביאים אותו לקבורה. זה מתרחש עם מוזיקה וריקודים, כמו חתונה כזאת. דבר אמיתי. אצלם, בן אדם שהוא נפטר, איזה יופי שהוא נפטר, הוא הפסיק לסבול, הוא עובר לעולם שיותר טוב, ויש להם כל מיני שם מנהגים כאלה של... דרך אגב, זה נראה כאילו מוזר, נכון? כאילו, המוות זה, אתה שמח מזה שמישהו מת? לא צריך להיות כל כך רחוק ללכת לאוקיינוס השקט. אנחנו יודעים, ביהדות גם יש כזה דבר. יש דבר נקרא ילולה. אז נכון שזה ילולה, זה רק לא מיד, לא באותו יום, לא באותו יום שאדם נפטר, אלא כעבור, נגיד, שנה ומשהו כזה, אבל יש הילולה, זה שמחה, הילולה דרשב"י. אני גם ראיתי שם פעם איזה צדיק אחד נפטר, אז החסידים שלו רקדו משמחה ושמחו מאוד, זה היה לפני 20 שנה בערך. הם מאוד מאוד היו מאושרים ושמחים שהוא נפטר, כי עכשיו הוא יתגלה, עכשיו הוא אמר שהוא יבוא, הוא יחזור, זה אחרי שהוא, בשביל זה צריך קודם למות. אז הוא עכשיו יקום לתחייה, והוא יבוא, וכולם יראו, בסוף סוף הם ידעו מי הוא, כמה שהוא גדול היה, וכו' וכו'. ואני ראיתי תהלוכה של החסידות הזאת, בעצמי ראיתי אותם, הם שמחים ומאושרים, ואומרים מזל טוב, ומתחבקים שסוף סוף, סוף הרב שלהם נפטר. אז נכון, זה משהו יוצא דופן, מוזר, וזה קאט כזאת שדומה ליהדות. אבל הקאט הזאת, הקבוצה הקטנה הזאת של אנשים הללו, שם היו כמה עשרות כאלה. אבל יש רעיון קיים, שמוות זה יכול להיות משמח מאוד. ולהפך, חתונה, זה יכול להיות משהו טרגי מאוד. אני מכיר תרבויות שבהם אנשים שם, כשבחורה מתחתנת, אז הכל זה טרגי ובוכים, ויש שירים כאלה שהם שירים, למה אתה לוקח אותה מאיתנו, ואיזה אויב בא וגנב, וקוראים לו שם שודד, ואתה לוקח אותה מאיתנו, ובזה, ובוכים, ושם זה כזאת הלוויה, טרגדיה, טרגדיה, בחורה מתחתנת. זה גם לא כל כך רחוק מהמציאות, נכון? כי גם אצלנו יש כזה דבר שם כל מיני... שם משהו, ארבע בבות, והיא מתקרבת והולכת, וזה לפעמים ככה, כשכלה באה לחופה, זה נשמע כזה, כזה קצת דומה להלוויה. יכול להיות. אתם מבינים, זאת אומרת, זה לא עובדה, אירוע, זה ודאי מעורר רגשות כאב, או להפך, זה ודאי מעורר רגשות שמחה וצחוק. לא דווקא. תלוי בקליטה שלך, בהערכה של המציאות, בהבנה מה קורה. זה לא מציאות קובעת, זה אתה קובע. אז נכון, אצלנו זה לא בדיוק זה שאני בוכה בכל החתונות של כל הילדים שלי, וזה באמת מרגש, וכן, אבל זה נכון שזה דמעות לא של הלוויה, אלא של התרגשות, אבל יש משהו. זה עניין של קליטה. ואני חושב שאם אנחנו מבינים את זה, אז ככה גם אפשר להבין הדבר הפוך. כשאדם רוצה להיות שמח, אם הכל תלוי בקליטה, אז מה שצריך לעשות זה לשנות קליטה. זה לא צריך לחלום לזכות בטוטו, להתחתן או לעבור דירה. כל זה, זה לא ישנה הרבה מציאות. מה שצריך לשנות זה איך אתה קולט. ואם אתה קולט נכון, אז אתה יכול לשמוח מאוד. כל החיים להיות בשמחה. זאת אומרת, במילים אחרות, מה שאני רוצה להגיד זה ששמחה זה דבר שאותו בונים. זאת אומרת, כשבונים לעצמנו השקפת עולם נכונה, אז אדם כל החיים יהיה בשמחה. ואדרבה, בטבע אנשים לא שמחים. אני יודע שאנשים חושבים שאדם פשוט הוא תמיד בשמחה, הוא תמיד כזה, זה ממש לא ככה. בטבע יש כל מיני מחקרים, זה הרעיון הראשון התחיל להגיד אותו, ז'אן-ז'אק רוסו, וכבר בדקו את זה והוכח וכתבו על זה הרבה. בטבע, אדם טבעי הוא אדם ממורמה, רע לו, הוא חי זמן קצר בחיים שלו, גיל ממוצע של בטבע, אדם חי 25 שנה, יהיו כאלה שמגיעים ל-40, אבל אנחנו לא מכירים את זה. אבל סתם שתדעו, אל תחשבו שאדם פשוט הוא טוב לב וטוב לו בחיים. לא. אושר ושמחה זה דבר שצריך לבנות. ואם צריכים לבנות, אז אנחנו רוצים לחשוב, אז איך עושים את זה? איך בונים? מה עלינו לעשות? מה דורש מאיתנו לשנות בקליטה ובתפיסת עולם שלנו? משהו כזה שזה יעזור לנו להיות בשמחה תמיד. זאת אומרת שזה כמו, זה כמו כל דבר אחר, כמו שציור. יש אנשים עם כישרון לציור, אבל כדי להיות צייר טוב צריך ללמוד. יש אנשים שיש להם כישרון לתנועה, לריקוד, אבל כדי להיות מקצוען צריך ללמוד. אותו דבר גם שמחה, כמו כל דבר אחר. כדי להיות בזה צריך. אז לעניות דעתי ישנם שני מרכיבים שיכולים לעזור לבן אדם להיות שמח. אם הוא יזכור ויחיה, זה לא רק, זה לא דברים אינפורמטיביים שאני עכשיו אומר, אלא אם הוא יפנים את שני הדברים הללו, זה יעזור לו מאוד להיות בשמחה תמיד. הרעיון אחד זה לדעת שהכל בחיים שלנו מעת השם. הכל מושגח. אין מקרים. זאת אומרת, שכל דבר שקורה לנו זה בא באופן מדויק, מותאם לך, לאישיות שלך, לזמן הזה, למקום הזה, מעת השם, עכשיו. כמו שקדוש ברוך הוא לא עושה כנף של ייתוש בערך, אלא הוא בונה אותו בצורה מדויקת על פי כללים של אירודינמיקה. ואם הם לא יהיו מדויקים להפליא, יתוש לא יעוף. אותו דבר גם הסיטואציה הזאת. והאדם שפגשת אותו, והפקידה במס הכנסה או בביטוח לאומי שאמרה לך בחוסר סבלנות, ורמזור שעכשיו נהיה לך פתאום כשאתה מאוד ממהר, הכל מושגח באופן מלא, לא פחות מכנף של יתוש. אז כשאתה מאמין בזה, מפנים את זה, חי את זה ככה, אז אתה נשאר, אתה נמצא כל הזמן במעין הקשבה, במעין קשב כזה, מדויק, שאתה כל הזמן מנסה להבין, אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לך עכשיו ברגע הזה. לפעמים אתה מבין, לפעמים אתה לא מבין. לא משנה. אבל אתה יודע שזה לא סתם. זה דבר השם. וכשאדם לא חי ככה, תמיד יהיה לו רע. כמו שחז"ל אומרים, פני הדור כפני הכלב. מה זה פני הכלב? מה הפירוש של פני הכלב? זה אומר שכלב, ככה מפרשים מסבירים, שהכלב הוא מתייחס לתופעות ולא שורשי התופעות. לא לשורש. זאת אומרת, כשמישהו מרביץ לכלב, אז הכלב מנסה לנשוך לא את מי שמרביץ לו, אלא הוא מנסה לנשוך את מקל, נכון. אז ככה אתה מתעצבן על רמזור או על פקידה בביטוח לאומי שדיברה איתך בחוסר סבלנות. זאת אומרת, אתה מתייחס לא לשורש הדבר, אלא לתופעה, להופעה, לביטוי. כן? ולכן זה מאוד מאוד מעצבן, סליחה, גברת, איך את מדברת? אני מצטער, ככה לא עושים. אתה כבר בעולם צפוף, עולם רע, עולם שבו אתה מסתבך, ואתה שונא את השכן שלך, למה הוא עשה ככה, ולמה היא מנערת את השטיח דווקא כשאת תלית כביסה, ולמה זה, וכל הזמן, ולמה הם מיישנים, ולמה הם... ככה זה. אולי אחר כך, בסדר? עוד, אני חושב שזמן שלנו. אני אסביר לך בהפסקה, בסדר? כן, אז זה הרעיון. כשאתה נמצא כל הזמן בקשב לשדר אלוקי, אז זה לא מעצבן. זה מפריע, זה קשה, זה נכון, זה דורש ממך עבודה, אבל אתה לא, מה שנותן בדרך כלל אנשים הרגשה לא טובה או הרגשה של חוסר שמחה, זה תחושה של נפעלות, כמו שאנחנו דיברנו באחד השיעורים, כאילו לפני שבועיים בערך, אני לא זוכר, אבל דיברנו על זה שחוסר משמעות, שמה שאתה עושה, מה שאתה אומר, מה שאתה חי, מה שקורה לך, זה סתם. זה נותן לבן אדם תחושה של מועקה. אדם במצב כזה לא יכול להיות שמח. כי זה סתם מעצבנת אחת. אתם מבינים? אבל אם אתה נמצא בקשב, אז זה לא סתם. אז אם לא סתם, אתה עובד, אתה מנסה, אתה קולט, אתה משתנה, אז אתה כבר יוצא מתוך נפעלות או מסכנות או ממורמרות. זה מרכיב אחד, כן? יש שני מרכיבים אמרתי. מרכיב אחד זה הבנה שהכל מושגח, מדויק. ומרכיב שני, שכל מה שקורה לנו יש בזה שתי בחינות. בחינה אנושית ובחינה אלוקית. בחינה אנושית היא, אם היא תלויה בך, אז תשנה אותה. זה תלוי בך. ואם זה לא תלוי בך, אז סימן שזה בחינה אלוקית. זאת אומרת, מה שקרה לך, זה קורה מעת השם יתברך. זאת אומרת, איפה שלא טוב לך, תלך משם. אל תהיה. או תשנה, תתקן. זה, אתה לא חייב לסבול. אבל יש מצבים כאלה שאין מה לעשות, שאתה לא יכול לשנות, זה לא תלוי בך. או אם אתה יכול לשנות, אבל המחיר הוא כל כך כבד, שזה יהיה כבר כואב מאוד לכל הצדדים. אז במקרה כזה, מה שצריך לעשות, זה לדעת שזה בא מעת השם. ואם זה בא מעת השם, סימן ששם זה אוצר. הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה. וכשאתה קולט את המתנה הזאת, אתה יכול להמשיך, אתה יכול ללכת הלאה, ואתה יכול להתקדם, וכבר אין צורך במה שקורה. אתן לכם אולי דוגמה, אתם תבינו. יש לי מכר שהוא רצה לשכור דירה. יש שתי דירות שהוא התלבט ביניהן. דירה אחת זה מרווחת, חדשה, גדולה, עם חצר, חנייה ותתה, ודירה שנייה בבית עם, עם קומות וצפוף ולא תודה. ויש לשניהם אותו מחיר. שכירות, שתיים. אבל בעל הבית של דירה מרווחת וזה, הוא מתלבט. לתת את הדירה הזאת למשפחה או לא. למה הוא מתלבט? כי יש לו שם מחשבות, אולי לא ישמרו לו טוב על הבית שלו, וזה, אז הזמינו אותו, אומרים, אתה יודע מה, אז תבוא אלינו הביתה, תסתכל, אנחנו עכשיו שוכרים דירה במקום אחר, תראה איך אנחנו. אז הוא קובע פגישה שהוא יבוא לראות והוא לא בא, והוא מדבר אליהם בצורה קצת מזלזלת, שהם אנשים כאילו תתרמה, והוא עוד פעם קבע פגישה ולא הגיע, ובקיצור הוא קצת מתעלל בהם. אז עכשיו אדם הזה שואל אותי, מה לעשות? איך לגרום לו לתת לי את הדירה, להשכיר דירה? שאתה יכול? לא. זאת אומרת, אני הזמנתי אותו, אמרתי, הבטחתי, אולי אתן פיקדון, אולי אני יכול להתחייב שבסוף, כשאנחנו יוצאים מהדירה, אז אנחנו נעשה שם רימונט, משהו, אבל הוא לא כל כך בא. אז הוא התלבט ללבט, ובסוף הוא הגיע למסקנה. דיברתי איתו הרבה, ארוך, על הנושא הזה. כמובן, אני לא אמרתי לו מה לעשות. והוא הגיע למסקנה שהוא מעדיף לחיות בבית צפוף וקטן ובלי מחסן ובלי חנייה מאשר להיות במצב מושפל אצל בבית מרווח וחדש ועם גינה. ברגע שאתה מבין שזה מעט השם, אז האופציה עצמה נעלמת. אתה משתנה, אתה לא תלוי בו, אתה לא עבדותי, אין לך כבר אופציה נוספת. אתה שמח, קיבלת דירה מצוינת, מה שרצית קודם, כמה רצית? 4 חדרים? נכון. אבל זה בית רב קומות, נכון, ואתה חשבת בית בלי קומות, לא חשבתי, התכוונת לכתחיל לנשם, נכון? זו הייתה הזדמנות, הזדמנות זה ניסיון. הם ניסיון בשבילך. הוא נועד כדי לשחרר אותך מהתלות במישהו שכזה. זאת אומרת, כל דבר שהוא קשור לבחירה חופשית, זה תלוי בך. אז תשנה, אז תקנה, אז אל תמכור, תלך, אל תלך, זה הכל תלוי בך. אבל יש דברים שהם לא תלויים בך, זה תלוי בו. אין לך בחירה חופשית לגרום לא להזכיר לך דירה. אם אין לך בחירה חופשית בזה, אז מי גבה לך? מי מונע ממך עכשיו את הדירה הזאת שם? הקדוש ברוך הוא. אם הוא מונע, סימן שהוא בא ללמד אותך משהו, זאת מתנה. מתנה שאתה אולי תהיה מסוגל להגיד, אני מעדיף דירה קטנה בלי השפלה. אולי מתנה אחרת, אולי כשהוא יראה שאתה לא כל כך זקוק לו ולא כל כך רץ אחריו, אז אולי הוא יהיה יותר גמיש והוא יהיה מוכן להזכיר לך את הדירה הזאת. אולי הוא יבין שהוא מפסיד קליינט. יש הרבה דרכים, יש הרבה גוונים איך אפשר להתייחס לסיטואציה. כל השאלה איך אתה ניגש לעולם, לחיים. אם אתה מבין שזה מעט השם, אז ודאי ששם יש אוצר. לכן, אנשים שחיים ככה, הם אף פעם לא אומרים מילה אוף. אין אוף. אין שום דבר שהוא מעצבן, כי זה בטח שיש שם אוצר. אני הלכתי עם בת שלי לבניין כלל. היינו צריכים להיכנס לאיזה משהו שקשור שם, איזה בדיקות, לעיניים שם. שיניים, לא זוכר כבר. אז באנו לשם, ואז אומר לנו שם אחד כאילו אחראי שם על החניון, אומר לו, אל תעברו פה, תעברו שם. עכשיו, לעבור שם, זה קשה וזה ארוך וזה שם חם ויש שם איזה פח זבל, משהו כזה. ופה הייתי, אז יוצא וזהו, ואני בחוץ, איזה יופי. אבל הוא אומר, לא, אל תעברו מפה, תעברו משם. עכשיו, אני יכול לעבור מפה, איפה שאמר לי לא, נכון? אבל זה סיפור, זה סקנדל, זה להראות, דוגמה, זה... זאת אומרת, אני עכשיו בסיטואציה שאין לי ברירה. אני לא יכול ללכת לך, זה לא מצב כזה שאני חיים ומוות, לא. אבל אם הוא אומר משם, זאת אומרת, ואין לי דרך נורמלית ללכת איפה שאני רוצה, אז זה מעט השם. סימן שיש שם משהו טוב. איך אתה יודע? אם היית יודע, נגיד, אומרים לך, תעבור משם, ושם אתה פוגש מישהו, חבר שאתה מחפש אותו. אתה מוצא שם 200 שקל לרצפה. אתה פתאום... איך אתה יודע שיותר טוב לך ללכת מפה, ולא משם איפה שחם וארוך ועם פח זבל? איך אתה יודע איזה דרך יותר טובה? אתה לא יודע באמת, באמת, באמת. אז למה אתה כל כך רוצה לבוא מפה? אז תלך משם. הלכנו, ובאמת, איפה שבדרך הלא טובה שהוא אמר לנו, באמת לא מצאנו. לא 50 שקל, לא 200 ולא חבר ולא אף אחד. לא מצאנו שום דבר. היה חם וסתם עברנו. אבל אני ידעתי שזה לא סתם. מה כן מצאנו שם? מצאנו את האוצר לא להגיד אוף. וזה מה שהסברתי לבת שלי. ואחר כך באנו למקום נוסף, ושם עוד פעם הייתה אכזבה, כי שם עוד פעם לא היה מקום, והיה שלט שיש המקום הזה, אבל זה היה שם חץ, אבל לא ידעתי, הסתכלתי שחץ, לא מצאתי שיש חץ. בקיצור, אנחנו עברנו מכל המדרגות וכל המפלסים של בניין כלל, ובסוף התברר שהמרפאה הזאת נמצאת מחוץ לבניין כלל, צמוד, אבל מחוץ, ובסדר, בסוף מצאנו, ברוך השם. אבל בינתיים, כמה אוצרות מצאנו? כל קומה ששם אנחנו הלכנו ולא היה את מי לשאול ולא היה מודיעין ולא היה אף אחד וכל מי שאתה שואל אומרים לא יודע, לא יודע וכל ההליכות הגדולות הללו זה כל כך הרבה אנטי-אופים מצאנו כי כל פעם שאתה אוף, 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 מעצבן כמה אפשר ואיפה זה ואתה חי במין מסכנות כזאת ומין כזאת אומללות ואתה, למה הם לא כותבים שלטים כמו שצריך ואתה מין כזה קורבן, חיים רעים פשוט, פשוט אי אפשר ככה, פשוט אי אפשר מכירים את זה? אי אפשר, אי אפשר איזה חיים יש לך? יש לך חי אי אפשר הזה הגדול איזה חיים מסכנים וכשאתה בטוח, ודאי שזה מאת השם. אז יש שם משהו, איזה כיף. אמרתי, בוא תראה, אנחנו כל פעם מוצאים מקום חדש, אנחנו כל פעם הולכים דלת עמוד בארץ ישראל, אנחנו כל פעם עושים מצווה, חשבנו נגיע ישר לשם, ועכשיו הולכים עוד סיבוב, עוד סיבוב, עוד סיבוב, תראה מה זה. ועכשיו אפילו חם לנו, אז מצווה עוד יותר גדולה. ותראי איך אנחנו יכולים תח ותח, וצחוקים ועניינים, ואנחנו מדברים אחד מהשני, איך אפשר ליהנות גם במצב כזה, איזה יופי. מצאנו הרבה אוצרות. אני חושב שזה הרעיון של לשמוח, אבל יש לזה המשך, וזה יהיה בשיעור הבא.